אדמור הזקן כידוע כתב את התניא במשך 20 שנה. ולפעמים ישב שבועיים כדי להתלבט אם לכתוב מילה מסוימת עם וו או בלי וו. זאת אומרת שהתניא מדויק בחסר ויתר כמו ספר תורה. כשאדמור הזקן סיים לכתוב את התניא, הוא לא רצה לפרסם אותו. זה התפרסם בחוברות חוברות, כמו היום שיש שיחת הגאולה ודבר מלכות. חוברות חוברות בלי שם המחבר, בלי שם הסף, כלום. פרקים פרקים של התניא היו ככה מחולקים בחוברות. אבל קרה מזה דבר מאוד לא נעים, שאנשים שנלמד עליהם זכות, שחשבו שחדש אסור מהתורה, וחשבו מי יודע מה יכול לצאת מזה שילמדו עניינים כאלה, אז הם לקחו חוברות כאלה, והדפיסו את זה מחדש עם כל מיני תוספות ושינויים, שיגרמו לכל אדם שקצת מבין בתורה לחשוב שפה כתובים חלילה דברים במקרה הטוב לא חכמים, במקרה הרע דברים שהם חלילה הפך האמונה של עם ישראל. והדפיסו את זה בריבוי עצום של עותקים. תחשבו איך הרגישו החסידים באותו הדור שהם באים במסירות נפש להפיץ את החסידות של הרבי, וכבר כולם מכירים את זה ויודעים שכתובים שם חס ושלום דברים מזעזעים. הם בטח הרגישו רע מאוד מזה. הרבי מלך המשיח מלמד אותנו להסתכל על החיובי שבכל דבר. אפילו דברים שבזמנו נראו אסון נורא, ואיך אומרים, מקל בגלגלים ועוד הרבה יותר חמור מזה, גילה לנו הרבה בעצם, פתח לנו את העיניים לראות את המציאות. הרבה לא שינה את המציאות, המציאות היא המציאות. למה הסכים אדמור הזקן להדפיס את ספר התניא? בגלל שספר התניא פתאום נהיה נפוץ בהעתקות על ידי סופרים משונים, שהכניסו בכוונה כל מיני דברים חמורים ביותר לתוך התניא. אז לא הייתה לו ברירה כבר לכאורה לאדמור הזקן, ולכן הוא הסכים שיודפס ספר התניא. יוצא שהעולם זכה לגילוי הגדול של ספר התניא דווקא בגלל, בזכות, במרכאות או בלי מרכאות, או שלא תסתכלו על זה, אותם המסנגדים הארורים שהכניסו זיופים חמורים ביותר בספר התניא. וזה שיעור באמונה. שגם מה שנדמה לנו שהוא ממש הפוך מהכוונה וממש נגד וממש מזיק וממש מחבל וממש הורס, במחשבות העמוקות האינסופיות של הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. היו כמה שאדמור הזקן רצה את ההסכמה שלהם, אבל רק שתי הסכמות הוא הדפיס. קיבל יותר. למשל, אותו צדיק נסתר שהיה סדרן באופרה בווינה. בווינה, לא חושב שבווילנה היה אופרה, בטח לא של... בווילנה הייתה עיר מאוד מתקדמת בלימודים שלמדו בה בתורה, אבל מבחינה תרבותית אני לא חושב שאני לא יודע. הרב שלח את אחד מהחסידים עם עותק עדיין כאילו לא סופי, לא מודפס ממש של התניא, ושלח אותו לאופרה. מה החסיד הזה יעשה שם באופרה? פשוט נרדם. כיסאות נוחים יש שם, צריך להגיד. שקע לו בכיסא נוח כזה ונרדם. וכשהתעורר, כשבאו המנקים, אחרי ההופעה, נגמרה ההופעה ובאו לנקות שם, אז העיר אותו אחד מהאנשים שמנקים שם. הוא אומר לו, מה? ואז הוא הבין למה הרבי שלח אותו. הוא נתן לו את הספר, הוא דפדף בו קצת, אמר כמה ביטויים מופלאים ביותר של התפעלות, וכשהוא חזר אותו חסיד לאדמור הזקן, אז אדמור הזקן מאוד שמח שגם ממנו יש לו הסכמה. אז יש בזה שתי שיטות איך להסביר מי זה היה. אבל אחת השיטות שהוא היה צדיק נסתר. יש גם שיטה הפוכה, שמהקליפה היה לו אישור להדפיס, או כאלה, לא רוצה להיכנס לזה. לפועל, שני החברים שהוא ביקש מהם, חברים מתלמידי המגיד, אז הם נתנו הסכמה, ואת ההסכמה הזאת הוא הדפיס. הצד השווה בשתי ההסכמות, ששניהם הדפיסו, כתבו את ההסכמה שלהם בפרשת כי תבוא. כמו שתכף נראה, נקרא את זה ביחד. עניינה של פרשה כי תבוא, אז יש בה שני עניינים חשובים. פרשת כי תבוא עניינה כפשוט, כי תבוא אל הארץ. שיהודי באמת מגיע אל הארץ הטובה, הארץ מלשון אשר רצתה לעשות רצון קונה. וכי תבוא אל הארץ, הפירוש על ידי לימוד פנימיות התורה, באמת האדם יכול להגיע למדרגה הזאת, לבוא אל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. אבל בפרשת כי תבוא יש עוד עניין. ידוע הסיפור המפורסם, אדמור האמצעי בילדותו, היום היה יום הגאולה של אדמור האמצעי, י' כסלו. אדמור האמצעי בילדותו היה בערך כבן 11, שמע קריאת התורה בפרשת כי תבוא, ממישהו אחר ולא מאבא שלו. אדמור הזקן היה בעל קורא הקבוע, ובאותה שבת פרשת כי תבוא היה בעל קורא מישהו אחר. אדמור אמצעי שמע את הקריאה בפרשת התוכחה, והוא נהיה חולה מזה, חולה מאוד. חולה עד כדי כך שאביו הסתפק ביום הכיפורים שאחרי, האם הוא יוכל להתענות. כפי שידוע שהם היו נהגו להתענות אצל רבותינו נשיאנו מגיל צעיר מאוד. אבל באותה שנה אדמור הזקן היה לו ספק אם הבן שלו יכול להתענות כי הוא היה כל כך חולה. כשהוא קצת החלים, שאלו אותו חסידים, מה לקחת ללב כל כך? הרי כל שנה אתה שומע פרשת התוכחה. הוא אמר, כשאבא קורא, לא שומעים כללות. ויש פה לימוד מאוד עמוק, שהשורש של הלימוד הזה באמת, יש פה הסבר, כשרבי שמעון בר יוחאי אומר, יכולני לפתור את העולם כולו מן הדין, יכול מישהו לבוא ולשאול, רגע, נו, אז שיעשה את זה. מה הפירוש יכולני? אלא הפירוש הוא, שכיוון שכתוב שהנותן מתנה לחברו צריך שיודיעו, רבי שמעון בר יוחאי רוצה לספר לנו מה הוא כבר פעל. וכשהוא אומר, יכולני לפתור את העולם כולו מן הדין, הוא אכן עשה את זה. והוא נתן לנו את הכלים לזה. והכלים האלה, הוא החביא אותם בספר הזוהר. וגם אצלו יש סיפור דומה. כפי שהגמרא במועד קטן מספרת, שבאו שני אברכים לרבי שמעון בר יוחאי, ליטול ממנו רשות לפני שיוצאים לדרך. למחרת הם באו שוב. הם אמרו שלא יסתדר להם לנסוע אתמול, אז הם נוסעים היום, אז הם באו עוד פעם לבקש רשות. ורבי שמעון בר יוחאי ראה שהם אנשים של צורה. כשחזר בנו רבי אלעזר, שלח אותו אחריהם לבקש ברכה. חזר הביתה בוכה. שאל אותו, לא הצלחת להשיג אותם? אמר לו, השגתי אותם. אז מה, הם לא רצו לברך אותך? אמר לו, רק שהם לא ברכו אותי, הם קיללו אותי. מה הם אמרו לך? יהי רצון שלא תראה שנה חדשה, שתזרע ולא תקצור, שתוציא ולא תכניס, שתכניס ולא תוציא, לבלבל פתורך. אומר לו רבי שמעון בחיוך, תדע לך, כולי ענה ברכת ענינו, כל מה שהם אמרו לך זה ברכות. הוא הסביר לו איך כל אחד מהם זה ברכה. אז למה הם אמרו לו את הברכות האלה בצורה שתגרום לו לבכי? הסביר אדמור הזקן, כיוון שזה ברכות מאוד מאוד נעלות, הם לא רצו שיהיה מזה מה שנקרא יניקת החיצוניים, לכן הם הסתירו את זה בדבר שנראה כהפך הברכה. מסביר אדמור הזקן שבאמת כל מה שכתוב, תוכחות ודברים שנראים כהפך הברכה בתורה הקדושה, אז כשאבא קורא, לא שומעים כללות, בעצם כשמסתכלים על זה, צריך להסתכל על זה בעיניים כאלה, של ילד ששומע את אבא שלו קורא, וכשאבא קורא, לא שומעים כללות, ואז אפשר לקרוא גם בפרשת התוכחה, ולראות שכולן ברכת ענינו. ולכן החברים של אדמור הזקן כתבו את ההסכמות שלהם בפרשת כתבו, כדי לרמז לנו על שני עניינים שיש בפרשת כתבו, שתי הסכמות. אחת רומזת על העניין הזה שעל ידי לימוד פנימיות התורה שנתגלתה בספר התניא, אז על ידי זה זה מגיע, אדם יכול להגיע לעבודת השם שתהיה בלב שלם ובנפש חפיצה, כמו שדוד המלך אומר לשלמה, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. אז על ידי לימוד התניא אפשר יהיה להגיע לכי תבוא אל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, לרצון טוב לקיום תורה ומצוות. וגם מגיעים לזה, מגיעים בלימוד של ספר התניא, מגיעים לעניין הזה באמת של הפיכת הכללות לברכות, מגלים שאבא הוא זה שקורא בתורה, וכפי שאדמור הזקן מעריך בתניא בכמה וכמה מקומות, ומהם בקונטרס אחרון, באיגרת הקודש, סימן י' א', להשכילך בינה, ששם הוא מסביר שעיקר הבריאה של האדם בעולם, זה כדי שהוא ירגיש שהכל טוב, כיוון שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שמחדש את העולם בכל בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב האמיתי, הוא בורא את העולם בכל רגע, ועל ידי שהוא יעמוד בניסיון ובאמת יהיה בשמחה עצומה כל ימיו, על ידי זה האיסורים האלה ימלאו את תכליתם ואת תפקידם, ואז אפשר יהיה לוותר עליהם, הוא יהפוך את הדינים המגולים, אבל שבאים מאהבה מסותרת, הוא יהפוך אותם על ידי שהאדם עומד בניסיון והוא כל הזמן בשמחה, על ידי זה הוא באמת הופך אותם לאהבה גלויה. זה הפירוש, יכולה אני לפתור את העולם כולו מן הדין, וזה הקשר להסכמות של ספר התניא. הסכמת הרב החסיד המפורסם, איש אלוקי קדוש יאמר לו, מורנו ורבנו הרב משולם זוסיל מהניפולי. רב זוסיל מהניפולי. והוא אומר ככה, הנה בירותי את הכתבים של הרב, כך תלמידי המגיד היו קוראים לאדמור הזקן, הרב, על שם זה שהוא נתמנה לכתוב את השולחן ערוך. הרב, היי גאון, איש אלוקים, קדוש וטהור, אספקלריה מהירה, וטוב אשר עשה ואשר הפליא השם חסדו ונתן בליבו הטהור לעשות את כל אלה, להראות עם השם דרכיו הקדושים. רצונו היה שלא להעלות את הכתבים ההם לבית הדפוס, מחמת שאין דרכו בכך. רק מחמת התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל, והעתקות רבות מידי סופרים משונים, שזה אותם אלה שכפי שסיפרנו קודם, שעל ידי זה שהם דווקא עשו הפך הכוונה, וכתבו דברי שקר, במקום תניא הם כתבו דברי שקר, אז הרב מסביר שאנחנו צריכים לראות את ההשגחה האלוקית, שדווקא על ידי אותם אלה המתנגדים שלקחו והכניסו טעויות ושקרים, בתוך התניא, על ידי זה גרם שהאדמור הזקן הסכים בסופו של דבר להדפיס את ספר התניא. זה היה ירידה לצורך עלייה. עכשיו על אותם החסידים בדור הראשון, ממש עליך הורגנו כל היום, מסרו את נפשם להפיץ את התורה של אדמור הזקן, והנה מגיעים לרחוב השוק, ושם מחלקים את הקונטרסים המזויפים האלה בכמויות אדירות. זה פשוט שובר את הלב. אבל מסתבר שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה, וזה גרם והביא לזה שאדמור הזקן יסכים להדפיס את ספר התניא כפשוטו. זה מה שרומז פה רב זושה מהניפולי, שעל ידי שהתפשטו הקונטרסים הנ"ל בקרב כל ישראל בהעתקות רבות מדי סופרים משונים, ומחמת ריבוי העתקות שונות רבו הטעויות סופרים במאוד, והוכרח להביא הקונטרסים מהם לבית הדפוס. ואיר השם את רוח השותפים, הרם הרבני המופלג הוותיק, מורנו ורבנו הרב רב שלום שכנה. מי זה היה? היה העידים של אלתר רבי, אבא של הצמח צדק, בעלה של הרבנית ורליה. אז הוא חבר לרבני המופלג הוותיק, מוערר רב מורדכי, במוערר שמואל הלוי, הורוויץ קראו לו, הוא היה מדפיס, והם הדפיסו את זה בסלוביטה, בעצם זה לא היה המקום הרגיל שלו, אבל בפועל הדפיסו את התניא בסלוביטה, ואז הוא אומר, להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס בסלוביטה, ולפעל אתה ואמין האיש הרחילה, אכלו בליבם מגור מסביב מן הדפוסים אשר רבו, שדרכם להזיק ולקלקל המאושרים, הם רוצים להדפיס, השקיעו בזה הרבה כסף, רצו גם כנראה להחזיר את ההוצאות, ואם חלילה מישהו יעתיק את זה וידפיס שלא ברשות, זה יגרום להם נזק. לכן, אומר רב זוש אילה זאת, גמרנו בליבנו ליתן הסכמה, לבל ירים איש את ידו ואת רגלו, לגרום למדפיסים הנ"ל שום נזק חס ושלום בהשגת גבול בשום אופן, ואסור לשום אדם לדפוס הספר הנ"ל בלי ידיעת המדפיסים הנ"ל, במשך 5 שנים רצופים מיום דילמטה, ושומע לדברי אלה יבוא עליו ברכתו, הרי כל דברי הדורש זאת לכבוד התורה, יום יום ג' שנכפל בו כיתו, פרשת תבוא שנת פדותנו, שזה הרמז, תבוא שנת פדותנו, שזה הפירוש של די לימוד התניא מזרזים את הגאולה האמיתית והשלמה, וזה היה אחד הביטויים שהוא התבטא, שעם ספר התניא יצאו לקבל את פני משיח. תבוא שנת פדותנו לפרק קטן, הקטן משום למזוסי מהניפולי. הסכמת הרב החסיד המפורסם איש אלוקי, קדוש יאמר לו, מרינו ורבינו הרב יהודה לב הכהן, חוכמת אדם תאיר פני הארץ, בראותי ידי קודש המחבר הרב הגאון איש אלוקים קדוש וטהור חסיד בניו, אשר מגלה, מכבר נגלה מסתריו, יושב בשבט תחכמוני אצל אדוננו, מורנו ורבינו גאון עולם. ובעצם כך מסבירים המפרשים שהוא מתכוון, על אותה התקופה שהוא ישב ולמד אצל המגיד, ומי היה החברותה שלו, אז כתוב, ודלה מים מבאר, זה אותיות אברהם, זה היה החברותה שלו, הבן של הרב המגיד, מבאר מים חיים, ועל ידי זה וחיית ישמח ישראל, שזה ודאי רומז לבעל שם טוב הקדוש, בהיגלות דברי קודשו המחובר להביא לבית הדפוס, ללמד לעם השם דרכי קודש, כאשר כל אחד יחזה בפנימיות דבריו, והמפורסם אין צריך ראייה, רק מחשש קלקול הדבר שלא יגרום איזה כלמדפיסים, באתי לתן תוקף ועזרה, לבל ירימי שאת ידו ורגלו לדפוס, עד משך 5 שנים מיום דילמטה, ושומע לדברי אלה, יבוא עליו ברכת טוב, הרי כל דברי המדבר זאת לכבוד התורה, יום ג' פרשת תבוא, תו קוף נון וו, והוא אמר שהוא רמז את זה בביטוי הזה, בכתיבת השנה, תף קוף נון וו, שזה ראשי תיבות, תניה, קטורת, נשמה ורוח, הוא אמר שבעקבת הדמשיחה יהיה, כמו שהיה בזמן שבני ישראל הלכו במדבר, שהייתה מגיפה בעם, ואהרון הכהן על ידי הקטורת, הוא ביטל וריפא את המגיפה, שקטורת יש לה סגולה לביטול מגפות, כידוע גם בזוהר הקדוש, שכשהייתה המגפה, אז רבי שמעון העמיד אנשים שיקראו את פרשת הקטורת בארבע ארוחות של העיר, ועל ידי זה זה ביטל את המגפה. אז אמר רבי דולב הכהן, שהתניה זה הקטורת הרוחנית, שעל ידה אפשר יהיה לרפא את כל המחלות הקשות הרוחניות של עקבת הדמשיחה. זה הפירוש, תף קוף נון וו, תניה קטורת נשמה ורוח לפרק קטן, יודלב הכהן. הסכמת הרבנים שיחיו, בני הגאון המחבר ז"ל, אני חושב שאנחנו נקרא אותה בזריזות, לא הרבה אפשר להבין מהדברים העמוקים. יש נקודה מעניינת שראיתי שהרבי כותב על החתימה בסוף. תשימו לב, יש דבר מאוד מעניין בחתימה, אבל תכף נגיע לזה. הוא אומר ככה, הסכמת הרבנים שיחיו בני הגאון המחבר ז"ל, נשמתו עדן, היות שהוסכם אצלנו, ליתן רשות והורמנה, ועוד, זה אותו עניין באמת, רשות והורמנה זה אותו עניין, להעלות על מכבש הדפוס לזיכרון לבני ישראל, כתוב דברי יושר ואמת, דברי אלוקים חיים של אדוננו, אבינו, מורנו ורבנו, ז"ל כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו, ולשונו הקדוש, שכל דבריו כי גחלי אש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבן לאבים שבשמיים, ובשם איגרת הקודש נקראו, מדברים על החלק הרביעי של ספר התניא, שרובם היו איגרת שלוח מעת כבוד קדושתו להורות לעם השם הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון, ומחמת שבכמה עניינים הציב לו ציונים בספר ליקוטי אמרים שלו, ודברי תורה נעים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומגם בשביל דבר שנתחדש בקונטרס אחרון, זה החלק החמישי של התניא, על איזה פרקים אשר כתב בעת חיברו הספר ליקוטי אמרים, פלפול ועיון עמוק על מאמרי זוהר ועץ חיים ופרי עץ חיים שנראים כסותרים זה את זה, וברוח מבינתו, מישבם, כל דיבור על אופניו שכתב בליקוטי אמרים, ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר ליקוטי אמרים וגרת התשובה של כבוד שעת אדוננו מורנו ורבינו ז"ל. ולזאת באנו להטיל גודה רבה, זה סוג של חרם כזה, או גזירת נחש, דרבנן, נדר חרם ושבועה, זה ראשי תיבות, לדלית להסוותה, כן, זה מין נחש כזה שאין לו רפואה, שלא ירים איש את ידו להדפיס כתבניתם, או זה בלא זה, אפילו חלק אחד, במשך 5 שנים מיום דילמטה. אמרם כי גונדה צריך להודו היא שבעוונותינו הרבים ספותם וכתבי ידו הקדושה בעצמו, אשר היו בדקדוק גדול, לא חסר ולא יתר עוד אחד. ידוע הסיפור המפורסם שכשבא יהודי לאדמור האמצעי, הוא אמר לו שהוא רוצה להתחיל ללכת בדרך חסידות חב"ד, אז אדמור האמצעי ראה שהוא אדם שראוי לעניין הזה, אז הוא נתן לו 2 ספרים, אמר לו שיקח אותם הביתה וילמד בהם, וכשהוא יגמור שיבוא. אז הוא נתן לו תניה ואמרי בינה. אחרי שנה היהודי חזר, הוא נכנס ליחידות, הוא סיים את 2 הספרים, והיה לו שאלות על התניה. שאלות כולל עד דקדוקים של אותיות, כמו שאמרנו קודם, שאדמור הזקן ישב ודקדק בכל אות, ואדמור האמצעי ענה לו על כל השאלות שלו. אחר כך היו לו כמה שאלות באמרי בינה, אז על השאלות התוכניות הוא ענה, אבל על השאלות שנגעו בדקדוק של אותיות, הוא אמר שהוא לא כתב את התניה, שהוא לא כתב את האמרי בינה, כמו שאבא שלו כתב את התניה. אבא שלו דקדק בחסרות ויתרות, ובעניינים האלה הוא לא דקדק, ולכן שלא ישאל אותו שאלות כאלה. מעניין. מכל מקום, אז באמת אדמור הזקן כתב את התניה בדקדוק גדול, לא חסר ולא יתר עוד אחת, ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים, ואם תימצא, זה מה שמדבר פה, זה רק על איגרת הקודש. כי התניה נתפס כבר בזמנו של אדמור הזקן, והוא בוודאי בדקדוק גדול מכתב ידו. כן, לכן צריך להזכיר את זה. כן, ועל עצם ההדפסה של כל 5 חלקים ביחד. אז זה המעט שנלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים, אם ימצא תימצא איזה טעות, שגיאות מי יבין. ימצא הטעות דמוכח מטעות סופר, והכוונה תהיה ברורה. עכשיו תשימו לב, איך הם כותבים את החתימות שלהם. זה 3 הבנים. נאום דובבר, אדמור אמצעי. בן אדוננו, אבינו, מורנו ורבנו, הגאון, החסיד, קדוש ישראל, מרנה ורבנה, שניאור זלמן ז"ל, נשמתו בגנזי מרומים. ונאום חיים אברהם. בן אדוננו, מורנו ורבנו, הגאון, החסיד, מרנה ורבנה. מה חסר? קדוש ישראל, 2 תיבות. אבל נוסף עוד משהו, צדיק בתוך הזל, נהיה הזצל, נפגם. ונאום משה, בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון החסיד. כבר מרנה ורבנה גם לא נשאר פה. פלא גדול, נכון? אז הרבי אומר שפלא שלא ראינו אף אחד שמתייחס לזה ומסביר את זה. אבל הרבי בעצמו קצת מסביר כן. כיוון שזמננו תם, אז נגיד את זה ממש בקיצור נמרץ, שכיוון שמי שקיבל את הנשיאות אחרי אדמור הזקן, מי שהיה הרבה בפועל זה אדמור האמצעי, דובבר, אז לכן הוא כותב קדוש ישראל. זאת אומרת, כל אחד משבח לפי איפה שהוא אוחז. אז כיוון שהוא היה בתפקיד הזה של הנשיא, אז עכשיו הוא כותב קדוש ישראל, זה איפה שהוא בעצמו אוחז. ועל דרך זה, חיים אברום, אז הוא באמת הדגיש את העניין הזה של הזכר צדיק לברוכה. ואת ההסבר לגבי משה בעזרת השם, בשיעור הבא בעזרת השם.